שבת דף קד מתחילים בעזרת השם 14 שורות מלמעלה. אמרי לי רבנן לרבי יהושע בן לוי, שמעת? אתו דרדקי עידנה, עכשיו הגיעו ילדים לבית מדרש, בבית המדרש, והם אמרו מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא התמר כבתי, ולא נאמרו דברים כאלה על הסדר של א' ב' ג' ד' וכן הלאה. א' ב' מרמז א' בינה. א' זה לשון ללמוד. א'ך חוכמה. תלמד בינה, תלמד תורה. דבר נוסף, הוראה שהצדיק צריך להתנהג בה. ג' ד' זה מרמז גמול דלים. יש את זה שגומל ויש את הדלים. הגומל זה האדם שמשפיע הצדקה, והדלת מרמז על הדל. אז אם כן, מהי תמה פשוטה קר אי דגימל לגבי דלת? למה אנחנו רואים שזה נראה כאילו שהגימל הולכת לכיוון הדלת, הרגל השמאלית של הגימל היא לכיוון הדלת? שכן, דרכו של גומל חסדים, הוא לא מחכה עד שהעניים ידפקו אצלו בדלת ויבקשו צדקה, אלא דרכו לרוץ אחר דלים, הוא מחפש לעזור לאנשים, הוא חושב איך הוא יכול לעזור לאנשים. ומה הייתה מה פשוטה קראי דלת לגבי גימל? הרי כשכותבים דלת, אז הרגל היא עקומה קצת לכיוון אחורה, זאת אומרת היא פשוטה לאחורה. מה זה בא לרמז? דלימצי לנפשי, שהעני ימציא את עצמו לעשיר, ולא ייתן לעשיר לחפש אותו מדי הרבה, שיאפשר לו בקלות לעזור לו. ומה הייתה מה מהדר הפי דלת מגימל? למה הדלת, הרגל שלה, זה לכיוון הגימל, זאת אומרת, זה כאילו הוא מפנה לו גב. למה לא נאמר למה שהפנים של הדלת לא יהיה לכיוון הגימל? דיינו שנעשה את הרגל של הדלת בצד שמאל, ואז יראה כאילו הפנים של הדלת לכיוון הגימל. זה בא לרמז, דליתן לי בצנאה, שהנדיב ייתן לה אני בסתר, בצנאה, כי איך ידי לא לחשיף מיני, כדי שאני לא יתבייש. היי וו זה שמו של הקדוש ברוך הוא. רש"י כותב שיש שם של הקדוש ברוך הוא, היי וו. ואם כן, עד כאן דיברנו על המעשים הטובים של הצדיק, לומד תורה, גומל דלים. מכאן והלאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך עכשיו שכר, שמרומז באות זיין, חט, טט, יוד, כף, למד. ואם אתה עושה כן, שאתה לומד תורה וגומל דלים, הקדוש ברוך הוא שמרומז בהי וו, אז אחרי זה יש זין, זן אותך, נותן לך מזונות, וחן אותך, נותן לך חנינה, וכן, זה האות חט, מה זה האות תת? הוא מיטיב, תו, מלשון טוב, מיטיב לך יוד, ונותן לך ירושה, כף, וקושר לך כתר לעולם הבא. אחרי זה יש מם, אז מם יש פתוחה, שזה באמצע המילה, ומם סתומה, שזה בסוף המילה. מה זה בא לרמז? מם מרמז על מאמר, דברי תורה. מאמר פתוח, מאמר סתום. יש דברי תורה שניתנה הרשות לדרוש בו, כמו רוב דברי התורה, ויש מאמר סתום שאסור לדרוש בו, זה כמו מעשה מרכבה, שלא דורשים במעשה מרכבה. יש נון גם כן כפופה ונון פשוטה. זה מרמז, נון זה אדם שהוא נאמן, הוא אדם כשר. יש נאמן כפוף, שהוא צריך להיות ענב בעולם הזה, נאמן פשוט, אבל בעולם הבא הקדוש ברוך הוא זוקף את קומתו. נאמן כפוף, נאמן פשוט, לעתיד לבוא הוא יהיה פשוט, הקדוש ברוך הוא יזקוף את קומתו לעולם הבא. אחרי זה יש סמך עין, סמוך עניים. תתן להם תמיכה, תתן להם מילים טובות. לישנה אחרינה, סמך עין, מרמז לא על גמילות חסדים, אלא לימוד תורה. סימנים עשה בתורה, שתעשה סימנים, אותיות מסוימות, בשביל לזכור את המאמרים של תנא מסוים, וקנה אותה, ואז תקנה את הסדר של המאמרים, על ידי הסימן שאתה תזכור את הסימן, אז זה יזכיר לך כבר את כל המאמרים, כמו שמוצאים בשס הרבה פעמים, המילה הזאת והזאת והזאת, סימן, שזה סימן בדרך כלל המאמרים של אותו תנא וכדומה. אחרי עין מגיע פי, וגם בפי יש פי כפופה, שזה כותבים אותה באמצע המילה, ופי פשוטה, שהרגל שלה ישרה ללמטה. זה מרמז שיש שני זמנים. יש זמן שאז הפה צריך להיות פתוח, ולדבר דברי תורה, וכדומה. יש זמנים שהפה צריך להיות סתום. למשל, כשיש גדולי ישראל שנותנים דברי תורה, אז הפשוטים יותר לא צריכים לבוא ולדבר, אלא בשעת המפזרים, כמו שאומרת הגמרא, כנס. מתי שיש אחרים שמפזרים דברי תורה, אתה אל תיתן, תדרוש בזמן שיש גדולים ממך שיכולים לדרוש. אחרי זה צדיק, גם בצדיק יש צדיק כפופה וצדיק פשוטה. הצדיק כפוף בעולם הזה הוא בענווה. אבל לעולם הבא הוא יהיה צדיק פשוט. שואלת הגמרא, כבר דיברנו על הנון ואמרנו שהוא נאמן, הנאמן הוא גם צדיק. אז אם כן, היינו נאמן כפוף, נאמן פשוט, אומרת הגמרא, הוסיף לך הכתוב, כפיפה על כפיפתו. שהצדיק צריך להיות בענווה יותר ויותר. כמו שאנחנו רואים, המשנה אומרת, מאוד מאוד הווי שפל רוח. הרמב״ם כותב שבכל המידות יש למשל את הפזרן ויש את הקמצן. ויש דרך האמצע שזה נדבן. אבל בענווה, יש ענווה וגאווה, אבל צריך להיות בקצה האחרון, להיות בענווה יתרה. אבל מה? יש גם את הנאמן פשוט, ואת הצדיק פשוט, שלעתיד לבוא אלה שבענווה, ענווה, יהיו בזקיפות קומה כפולה ומכופלת. אז זה העניין של הצדיק. מה מרמז הקוף? קדוש. קדוש ברוך הוא הכוונה. וריש מרמז, זה הבדיל על הרשע. מה הייתה מה מעדר הפי דקוף מריש? זה כאילו לשון נקייה. בעצם הריש הוא כאילו מפנה גב לקוף. כאילו הרגל הימנית של הריש, כאילו הוא כאילו בורח מהקוף. כאילו הפנים זה המקום הפתוח של האות. המקום הפתוח של האות זה לכיוון השין, לא לכיוון הקוף. למה כאילו הקוף והריש, הפנים שלהם לא אחד מול השני? היה צריך לכתוב למה הריש כאילו לא מחזיר את פניו לקוף, אבל כביכול, הריש זה הרשע. אף אחד לא, זה לא תלוי בו, האם כביכול הקדוש ברוך הוא יסתכל עליו או לא יסתכל עליו. זה תלוי בקוף, בקדוש ברוך הוא כביכול. אבל זה לשון נקייה שהריש כביכול פניו לא לכיוון של הקוף. שאמר הקדוש ברוך הוא, אין אני יכול להסתכל ברשע. לכן מעדר הפה דקוף מריש. ומה הייתה מה? מעדרי תגה דקוף לגבי ריש. מעל בראש של האות קוף, יש כזה מין פס ללמעלה כזה, והוא לכיוון הריש דווקא. זה מרמז שנכון שהקדוש ברוך אומר, אני לא מסתכל ברשע, אבל, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אותו רשע חוזר בו, אני קושר לו כתר כמותי. מסביר מהמפרשים, שהרשע כשהוא חוזר בו, אומר הקדוש ברוך הוא, אני נותן לו קשר כמותי, אני מעלה אותו בדרגה שאפילו צדיקים גמורים אינם עומדים בה. כי הרי במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. ומה הייתה מה? קראי דקוף תלויה. יש את הקוף זה מורכב כאילו מריש כזה ומפס. למה הפס לא מחובר לגג של הקוף? הפס השמאלי. אומרת הגמרא די הדר בי לאייל, שיהיה מקום לרשע להיכנס כביכול לחזור לקדוש ברוך הוא דרך אותו פתח שקדוש ברוך הוא פתח לו במיוחד. שואלת הגמרא ולעול באח, שיכנס דרך הפתח שמתחת הרגל של הקוף. אומרת הגמרא, מסייע לי לריש לקיש, דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב, אם לליצים, הוא יליץ. אחד שרוצה להתלוצץ וללכת בדרך לא טובה, הקדוש ברוך הוא כאילו פותח לו, מאפשר לו. אבל ולענבים ייתן חן, הקדוש ברוך הוא מסייע באדם. בא להתאמה, פותחים לו, נותנים לו לרדת. אבל לא עוזרים לו. אבל הבא לתאר מסייעים אותו, מכינים לו פתח מיוחד, שלא יצטרך להקיף את כל הרגל של הקוף, אלא יכול ישר להיכנס. שין מרמז על שקר, תף מרמז על האמת. מאוד מעניין, אמת, האלף זה האות הראשונה, התף זה האות האחרונה, והמם זה האות האמצעית. האותיות מרוחקות מאוד אחת מהשנייה. שקר זה קוף ראשין, זה אותיות שסמוכות אחת ליד השנייה. אז מה הייתה מה? שקר מקרבן מילי, האותיות סמוכות, ואמת מרחק המילי. האותיות כל כך רחוקות אחת מהשנייה. הסיבה היא כי שקרה שכיח. העולם הוא מלא שקר, כי לשקר זה קל, שקר הוא דבר מצוי, אבל קושטה, האמת לא שכיח, זה מאוד, צריך לחפש את זה למרחק, זה לא פשוט להגיע לאמת. ומה הייתה מה שקרה אחד הקר, קר אי, קאי? למה כל האותיות של השקר עומדות בצורה לא יציבה? השין, לפי כתב השורית, צריך לעשות אותו עם כזה שפיץ לכיוון, לצד שמאל כזה, זה לא שה... הוא לא נמצא על קערה כזאת יציבה, אלא בעיקרון הוא עשוי בכזה שפיץ. וקוף כמובן עומד רק על רגל אחת, והריש גם עומדת על רגל אחת. למה כולם עומדים רק על רגל אחת? ולעומת זאת, באמת, מלבן ליבוני, הן עומדות על מושב יציב. האלף יש לו שתי רגליים, המם זה ממש מושב לכל אורך למטה, וטף גם כן יש שתי רגליים. כי קושטה הקאי, האמת, עומדת. שקרה לא קאי, שקר לא עומד. עד כאן זה מאלף עד טף. עכשיו, יש דבר מעניין, מה שנקרא את בש. את בש זה שדורשים את האות הראשונה מהאלף בית, שזה אלף, והאות האחרונה מהאלף בית זה אות טף. האות השנייה מהאלף בית זה בית, והאות אחת לפני האחרונה באלף בית זה אות שין. האות השלישית מהאלף בית זה גימל, האות השלישית אחת לפני הסוף זה ריש. האות הרביעית זה ד', הרביעית לפני הסוף זה קוף. וככה, היי, צדי, וו, פי, זיין, זיין, עין, חט, סמך, טט, טט, נון, יוד, מם, ואז בחף, עם הלמד זה מתחבר. אז הם דורשים עכשיו את כל הרשימה הזאת. את בש. את, ראשי תיבות, שהקדוש ברוך הוא כביכול אומר על הרשע, אותי, הרשע הזה תיאב. מה, את אבלו? ככה רשי לומד. המרשע אומר על כל המהלך הזה, כן, למרות שאותי תיאב, עדיין את אבלו. אני מחכה שהוא יחזור בתשובה. הלאה. בש, ראשי תיבות, כי זה נוטריקון כזה, זה כאילו קיצור של המילים, בי לא חשק, זה בית. שמי יחול עליו, זה השין. ולפי המרשע, כן, למרות שבי לא חשק, שמי יחול עליו, אני מחכה שיחזור בתשובה. ג' ריש מרמז, ג' זה גופו תימה, ריש זה רחם, הרחם עליו. ד' קוף, אז ד' זה דלתותיי נעל, קרנב לו אגדיה. עד כאן מידת רשעים. למה? כי מה מגיע אחר כך? אחרי ד' קוף, מגיע ה' צדיק, זה מרמז כביכול על שם השם. אז זה כבר לא רצו להביא עם הרשע, ככה מסבירים המפרשים. אז עד כאן מידת הרשעים, אבל למידת הצדיקים זה ממשיך כל האת בש עד כף למד. אז ככה, אם אתה בוש, את בש, אתה בוש, אתה מתבייש, יש לך ענווה, אז השכר שלך יהיה גר דק, זה תגור בדוק, דוק זה השמיים. הנפש שלך תהיה צרורה תחת כיסא הכבוד בדוק השמיים. אחרי זה יש אי צדיק וו פי, אז היי מתחלף עם חט, כי זה מאותו מוצא בגרון, שני מוצאים היי חט, מאותו מוצא בגרון, אז האותיות האלה מתחלפות. אז כאילו כתוב פה, חץ וו פי זה הווי, אז ככה, חץ זה חציצה, חיץ, אז חציצה, וו פי זה בינך, הווי בינך לאף, אז יש וו זה הווי, ופי זה אף, שזה כביכול הכוחות הלא טובים. אחרי זה יש זיין עין, שזה מלשון זע, אתה לא תזדעזע, חט מתחלף בהי, כמו שאמרנו, שהי מתחלף בחט, חט מתחלף בהי, אז זה כאילו כתוב פה, השטן. אין אתה מזדעזע מן השטן, זה השטן, אתה לא מזדעזע מהשטן. ים קול, מפה זה דבריו של השטן. אמר שר של הגיהנום, שר של הגיהנום, אולי זה לא השטן, בכל אופן, גם כן לא אחד מהכוחות הטובים. אמר לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לים כל, כולם תזרק לים, גם את, כביכול את אלה שהם עם ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, כאן הגמרא מביאה סדר נוסף שמובא בספר יצירה, מחלקים את כל האותיות של האלף בית לשלושה חלקים. מאלף עד זין, מחת עד נון, ואחרי זה מסמך, מסמך עד שין תף, שין תף זה ביחד. אז זה הולך א' ח' סמך, ב' ת' ע' ג' י' פ' ד' ח' ז' ה' ל' ק' ו' מ' ר' אחרי זה ז' נ' שין תף. והגמרא דורשת לפי זה, מה ענה הקדוש ברוך הוא לשר של ים? מה אמרת? לשר של גיהנום. מה, את כולם לגיהנום? מה פתאום? אחס, אני חס עליהם. אחרי זה מגיע ב' ת' ע'. אתה יודע למה? מפני שבעתו, בטת עין הכוונה בעתו. במי? בגיף. מה זה גיף? לא תנאף, כותב תרגום אונגלוס, לא תגוף. בארמית זה הכוונה גיף. זאת אומרת, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי להכניס אותם לגיהנום, לים כל, אני חס עליהם. על מי הקדוש ברוך הוא חס? על מי שבועט בניאוף. דרך אגב, לא כתוב פה שהוא מנצח. עצם זה שהוא נלחם, כבר הקדוש ברוך הוא חס עליו. אחרי זה ד' ח' צדיק. מה זה בא לרמז? ד' זה דקים הם, ח' כנים הם, וצדיק צדיקים הם. ה' ל' ק', ה' מתחלף בח', חלק. ה' ל' ק' זה חלק. לכולם יש חלק לעולם הבא. ואתה אין לך חלק בהן. ומה זה ו' מ' ר', אחרי זה ז' נ' ש' ת'. אז ככה. ומר זה אמר. אמר גיהנום לפניו. לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם. מרי זה מר. גם כן. אמר או מרי. זה הכוונה למם ריש. מם ריש. אחרי זה מה זה זין נון שין תף. זונני זה זין נון. שין תף זה שט. בנו של אדם הראשון שממנו הושתת העולם. כל העולם הם הצאצאים של שט. זונני מזרו של שט, מכל העולם, לא רק מהאומות העולם, גם מעם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כאן הקדוש ברוך הוא פותח שוב פעם סדר חדש של אותיות. מחלקים את כל אותיות א' ב' לשני חלקים. חלק ראשון זה מא' עד ח', וחלק שני מלמד עד ת'. אז ככה, מא' עד ח' ומלמד עד ת'. אז אתה לוקח א', למד. בית מם, גימל נון, וכן על זה הדרך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל בם, לא היה לך שום חלק בם בעם ישראל. אבל לאן כן אני אקח אותם? גן דס, זה ההמשך, גימל נון דלת סמך. אני לוקח אותם לגן עדן, לגן הדס, להיכן הוליכן לגן הדס. היי עין וו פי, אז הם לשון... העוף, מלשון עייף. אמר גנום לפני הקדוש ברוך ריבונו של עולם, עייף אנוכי, הנני עייף. היי זה הנני, עוף זה עייף. הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יביא גם את עם ישראל לגנום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זין צדיק חת קוף. זין זה זרעו, צדיק חת קוף זה מרמז על יצחק. הללו זרעו של יצחק, הם לא הולכים לגיהנום. אבל מה? יש תר, יש קט. תר הכוונה תחכה. תמתין. יש קט, יש לי כיתות, כיתות של עובדי כוכבים שאני נותן לך. איך אומרים? יש מספיק מקום בגיהנום, ויש מספיק אנשים שצריכים גם כן להגיע לגיהנום, אבל כולם מיומות העולם. כן יהיה רצון שלא יהיה אפילו אחד מעם ישראל. אומרת המשנה, אחד מהמלאכות שאסורים בשבת זה מלאכת כותב. אדם שכותב, הכותב שתי אותיות. בלם אחד, פירוש שהוא שכח מזה שאסור לכתוב בשבת, והוא כתב באותה שכחה שתי אותיות. חייב. כתב בדיו, בסם, הגמרא תבאר כל אחד מהחומרים האלה מה הכוונה. בסיקרא, בקומוס ובקנקנטום ובכל דבר שהוא רושם, הוא רשם שתי אותיות. וכן, אם הוא כתב לא רק על קיר אחד סמוך לשני, אלא הוא כתב על שני כותלי זוויות, דיינו, נאמר על הזווית בין מזרח לבין צפון. הוא כתב עוד אחת בזווית המזרחית ועוד אחת בזווית הצפונית, שהם סמוכים אחד ליד השנייה, אז גם כן חייב. וכן אדם שכותב על שני לבחי פנקס, על שני לוחות של פנקס החנוונים, שהיה עשוי כזה מין לוח מעץ, ועל זה היה שעבה, והם מגרדים על השעבה וככה כותבים. הוא כתב עוד אחת על לוח אחד, ועוד שנייה על הלוח השני, ואפשר להצמיד אותם ולראות מה כתוב. ונהגים זה עם זה, אפשר לקרוא אותם ביחד, בכל המקרים האלה חייב. הכותב על בשרו, למרות שזה יכול להימחק, חייב. המסרט על בשרו שתי אותיות, רבי אליעזר מחייב חטאת, וחכמים פותרים. הגמרא תבאר במה הם נחלקו. כתב במשקין, כמו למשל, תותים, המיץ של התות שהוא משחיר, אפשר לכתוב בו. וכן במי שאר פירות. באבק דרכים, שהוא כתב עם האצבע על האפר של הדרכים, או שהוא כתב על ידי טיט. באבק הסופרים, אבק שיוצא מכסת סופר, ולוקחים את הנוצה ומסדרים את הכסת, שיהיה אפשר לכתוב איתו, יוצא מזה אבק, אם הוא כתב באבק הזה, ובכל דבר שאינו מתקיים, פטור. לא שזה מותר, פטור אבל אסור. אדם שכתב לאחר ידו, זאת אומרת, הוא מחזיק את הקולמוס או את העת, שגב ידו, לא איפה שהוא סוגר, לא הכיוון איפה שזה נסגר היד, אלא הכיוון השני, הוא מחזיק את השפיץ של העת, לכיוון השני, וככה הוא כותב. זה אפשרות אחת שהיא בשינוי ולכן הוא לא יהיה חייב. או שהוא כתב ברגלו, בפיו ובמרפקו, עם המרפק, כתב אות אחת סמוך לכתב. זאת אומרת שהיה כבר כתוב מילה והוא כתב עוד אות אחת להשלים את המילה. זאת אומרת היה כתוב נאמר רק אות ג' והוא כתב לידה ד', הוא כתב רק ד'. וכן כתב על גבי כתב. היה כתוב למשל גד, הוא כתב מעל המילה גד, הוא פשוט כתב עוד פעם, פשוט העביר על זה קולמוס פעם נוספת, חידש את זה. נתכוון לכתוב חטא, ובכתב השורית חטא זה שתי זיינים עם גג ביניהם שמחבר אותם. הוא התכוון לכתוב חטא, ובסוף הוא כתב שתי זיינים. הוא כתב עוד אחת בארץ ועוד אחת בקורה. בגג. כתב על שני כותלי הבית, אבל שתי קירות שהן לא סמוכות אחד ליד השנייה, הן לא נקראים יחד. או על שני דפי פנקס, ואין נהגים זה עם זה. הוא כתב את זה בשתי עמודים שונים, שאי אפשר להצמיד אותם יחד. יש באמצע כזה מין דף חלק, שאי אפשר לחבר אותם, בשביל לחבר אותם צריך גם לגזור את השוליים. אז במקרים האלה הוא יהיה פטור, כי זה לא שתי אותיות סמוכות שנקראים זה עם זה. כתב עוד אחת נוטריקון. נוטריקון הכוונה שהוא כותב קיצור של מילה ומבינים מה הוא מתכוון לכתוב. עושה סימן שיבינו מה הוא מתכוון לכתוב, שזה בא לרמז על מילה. זאת אומרת, הוא כתב למשל רבי, כותבים רי שמעל זה פס, הוא עושה רק פס. רבי יהושע בן בתיר המחייב וחכמים פותרים. הגמרא מבארת את הרשימה של החומרים שלמדנו במשנה, שאם אדם כותב בהם הוא יהיה חייב. אם הוא כותב בדיו, זה הכוונה לדיוטה, דיו הרגיל. סם, הכוונה לסמה. היום זה בעצם צהוב שעושים אותו ממתכת הארסן. באנגלית אומרים שמעייתים את זה ארסיניק, משהו כזה. זה סם. עכשיו, מה זה סיקרה? אמר רבא בר בר חנה, סיקרת השמה. זה מין צבע אדום שבזמנו של רש"י היו צובעים בו תריסים. זה אדום מתחמוצת של עופרת, ככה מגדירים את זה היום. מה זה קומוס? הכוונה לקומה. גומי, מין שרף של אילן. קנקנטום, אמר רבא בר חנה, אמר בשם שמואל, זה הכוונה חרטה דיושקף, זה סוג צבע שחור שצובעים בו את הנעליים. היום מגדירים את זה גופרית הנחושת, שזה מין אבן ירוקה. וכן, אם הוא כתב בכל דבר שהוא רושם, ככה המשנה מציינת, נו, מאיזה עוד דבר אפשר לרשום שחייבים? לטוי ימי, אומרת הגמרא, לטוי יד איתנה רבי חנינה, בא לרבות, אדם שכתבו במי טריה, יש מבארים שזה הכוונה מי גשמים, שכאילו, כשדלף כנראה, ואז קיבל את הצבע מהקיר, מהגג, אז אפשר לכתוב, אז כתוב ברייתא לגבי גט, רבי חנינא כותב ברייתא לגבי גט, שאם אדם כתב את הגט, לא בדיו, אלא במי טריה, מה שמביא שיש כאלה שאומרים, שזה מין פרי, שנקרא טריה, שהוא כתב מהמיץ של הפרי הזה, וכן, אם הוא כתב באפצה, שזה סוג של, גם כן, יש עצי אלון, הפרי שלהם נקרא אפצים, אם הוא כתב עם המי אפצה הזה, אז הגט כשר, וזה מה שבא המשנה לרבות, בכל דבר שהוא רושם גם את הדברים האלה. תנא רבי חייא, אם אדם כתבו לגט בעבר, בעופרת, וכן בשחור, שזה הכוונה לפחם, ובשיחור, רש"י כותב שזה הכוונה לקנקנטום. תוספות מקשה עליו. טוב. בכל מקרה, בכל הדברים האלה, הגט יהיה קשה. למדנו במשנה, המסרט על בשרו, רבי אליעזר מחייב חטאת וחכמים פותרים. תניה, אמר להם רבי אליעזר לחכמים, והלא, היה יהודי בשם בן סטדה, שכשיצאו ממצרים, עם ישראל, הוא הוציא כשפים ממצרים. עכשיו, במצרים לא נתנו לאנשים להוציא את הכישופים שהם עושים. אם היו רואים שרשום על איזשהו דף, הכישופים היו מחרימים את זה. אז מה הוא עשה? הוא הוציא את בסריטה שעל בשרו. אז רואים מפה שזה דרך לכתוב ככה על ידי סריטה. אמרו לו, הבן אדם הזה, כמו שאומרים, היה שרות. שוטה היה. הוא עשה מה שאנשים לא נורמל... אנשים נורמליים לא עושים את זה. למה להוציא כשפים ממצרים? מה אתה צריך את זה? ואין מבין ראיה מן השוטים. למדנו במשנה שאם יש למשל כתוב כמעט מילה שלמה, בן אדם מוסיף עוד אות אחת. כתב אות אחת סמוך לכתב, אז במשנה היה כתוב שהוא יהיה פטור. אומרת הגמרא מנתנה, מי זה שסובר שבאמת יהיה פטור? אמר רב אבא רב הונה, זה לא כרבי אליעזר. דהי רבי אליעזר אמר שאם אדם עשה הריגה אחת על ההריג, שכבר יש הריג קיים, בד קיים, והוא הוסיף עוד חוט כדי לעשות את ההריג עוד קצת יותר ארוך, הוא יהיה חייב. אז אותו דבר גם כאן, לגבי כתיבה, אם יש מילה שלמה והוסיף עוד עוד אחת, לפי דעתו של רבי אליעזר, הוא יהיה חייב. למדנו במשנה שאם אדם כתב כתב על גבי כתב, הוא יהיה פטור. זאת אומרת, יש כבר מילה שכתובה, והוא בא וכתב על המילה כדי לרענן את המילה. אז הוא יהיה פטור. מה נתנה? אמר רב חיסדא, זה לא כרבי יהודה. כרבי יהודה סובר שזה כן יקרא לכתוב, והוא יהיה חייב. דתניא, הרי שהסופר היה צריך לכתוב בספר תורה את השם, יוד, קי, וו, קי, את האות יוד, אחרי זה את האות היי, אחרי זה את האות וו, אחרי זה את האות היי, שזה שם השם. ובטעות הוא נתכוון לכתוב יהודה. וטעה ולא הטיל בו ד', אז בעצם הוא כתב באמת את היוד, קי, וו, קי. אבל הוא לא כתב את זה לשם השם. סופר, לפני שהוא מתחיל לכתוב שמות קודש, צריך להגיד לשם קדושת השם. לפחות לחשוב, אם הוא בהתחלה אמר ולפני כל שם הוא חושב, בסדר, אבל הבן אדם הזה בכלל לא התכוון לכתוב שם השם. אז אם כן, זה לא נכתב לשם קדושת השם. מה עושים עכשיו? מעביר עליו קולמוס ומקדשו, אז שיכתוב מעל היוד קי וו קי, שהוא כתב לא לשם קדושת השם, הוא יכתוב מעל זה עוד פעם יוד קי וו קי, יחדש את האותיות, וזה כן יכתוב ומקדשו לשם קדושת השם. דברי רבי יהודה, רואים שרבי יהודה סובר, שכתב על גבי כתב נקרא כתיבה לכל דבר, אז גם לעניין שבת הוא צריך להיות חייב. וחכמים אומרים, אין השם מן המובחר. אומרת הגמרא תנא ברייתא, כתב אות אחת והשלימה לספר. ספר שלם, חמישה חומשי תורה, כל התורה, הוא כתב את הלמד של עיני כל ישראל, הלמד האחרונה, או כל הספרים, יהושע, שופטים וכולי. הוא השלים לספר. או אדם הרג חוט אחד בבד והשלימה לבגד. עכשיו זה כבר שלם, הוא יהיה חייב. מנתן, עמיד יש סובר שאפילו חוט אחד או עוד אחת, אם הוא משלים את הכל, הוא יהיה חייב. אמר... רב הבא רב הונה, זה רק לפי דעתו של רבי אליעזר ידע, אמר, אחת על ההריג חייב, כמו שראינו קודם, שאם הוא היה הריג שלם ואוסיף לזה עוד חוט אחד, הוא יהיה חייב. אומרת הגמרא, לא, פה זה שונה. רב אשי אמר, זה גם רבנן מודים. במקרה שהוא משלים עם האות הזאת את כל הספר, אפילו תהיה עם הרבנן, גם הם מודים שהוא יהיה חייב. להשלים שני, פה הוא משלים ספר שלם, גם הם מודים שזה נקרא מלאכה והוא יהיה חייב. אמר רבי עמי, אדם לקח דף של פנקס וכתב עליו אות אחת בעיר טבריה. אחרי זה, כשהוא הגיע לציפורי, הוא כתב, ואחת בציפורי. עכשיו, שתי הקלפים האלה, אם אתה תקרב אותם אחת לשנייה, אפשר לקרוא אותם יחד. לכן, האדם הזה יהיה חייב. כתיבה היא, אלא שמחוסר קריבה. שואלת הגמרא, והתנן במשנה שלנו, אדם שכתב על שני כותלי הבית, למשל, קיר מזרח וקיר מערב, ועל שני דפי פנקס, ואין נהגים זה עם זה, כיוון שיש דף ריק באמצע, הוא כתב בקצה אחד של הדף, בקצה השני של הדף השני, ואז בשביל, אם תחבר אותם ביחד, אתה גם לא תוכל לקרוא, אלא אם כן תחתוך את הבאמצע ואז תצמיד אותם, הוא יהיה פטור. עונה הגמרא, זה בדיוק ההבדל. הטעם, לגבי המשנה מדובר שזה מחוסר מעשה דקריבה, הוא צריך גם לקצוץ את החלק של הדף שהוא ריק, ואז להצמיד אותם יחד. כי זה, למעשה יש פה דף ארוך, הוא כתב בקצה אחד של הדף, בקצה נאמר ימין, ואז יש פה עוד דף ארוך, הוא כתב שם בקצה שמאל. בשביל לחבר את שתי האותיות, צריך לחתוך את כל הדף הריק באמצע, ואז לקרב אותם. אז במקרה כזה, זה לא נקרא שהוא עבר על מלאכת כותב של שתי אותיות. אבל, האחה, מתי הוא יהיה חייב, כשהוא כתב באות, בטבריה ובציפור, אם דבר שהוא כתב בקצה הסמוך, זאת אומרת, הוא כתב, נאמר, אם יש לנו דף בצד ימין ובצד שמאל, אז הוא כתב בצד השמאלי של הדף הימני, ובצד הימני של הדף השמאלי, ואז אפשר לצמין אותם אחד עד השני ולקרוא מה שכתוב שם. אז נכון שזה בטבריה וזה בציפורה, אבל מכיוון שטכני, במציאות, אם יקרבו אותם, אז יוכלו לקרוא את המילה של שתי האותיות, לכן הוא יהיה חייב. כי לא מחוסר מעשה דקרב, לא צריך לגזור שום דבר לפני שמקרבים אותם אחד השני. מביאה הגמרא ברייתא תנא. אם אדם הגיע ותיקן אות אחת, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא אשתא, אם אדם כתב אות אחת הוא יהיה פטור, אז מה, אם אדם רק הגיע אות אחת, הוא יהיה חייב, איך ייתכן דבר כזה? אמר רב ששת, הרי בפעל הוא לא כתב שתי אותיות, אדם כתב רק אות אחת, למה שהוא יהיה חייב? אמר רב ששת, אחא במאי עסקינן, כגון שנטלו לגגו של חטא. בסך הכל חתך את הגג של האות חטא, ואז הפך להיות שתי זיינים, כי הרי חטא בכתב השורית, כמו שכבר אמרנו, זה שתי זיינים עם גג למעלה, ועשה עוד שתי זיינים. רבא אמר, כגון שנטלו לתגו של ד' לשפיץ שבצד ימין למעלה של הד' והוא גם עשה אותו עגול במקום מרובע ועשהו ריש ולכן הוא יהיה חייב כי זה תיקון של הספר. ברגע שהוא תיקן את הספר אז זה דבר משמעותי, זה דבר חשוב, לכן זה מחייב אותו. מביאה הגמרא ברייתא תנא, נתכוון לכתוב אות אחת. למשל הוא בא לכתוב את האות ח' ובסוף הוא כתב רק שתי אות זין, והוא לא עשה את הגג מעליהם ולחבר אותם לחטא, ועלו בידו שניים, הוא יהיה חייב. שואלת הגמרא ואתנן, אדם שהתכוון לכתוב חטא והוא כתב שני זין עם פטור, אז איך אתה אומר שהוא יהיה חייב? תרץ את הגמרא לא קשיא. מתי הוא יהיה פטור? דבאי איזה יוני, הוא צריך לכתוב את הכתרים, דהיינו את התגים של האות, הרי מעל האות זין יש שלוש פסים, למעלה, בגג של הזין יש פס בצד ימין, פס באמצע לכלפי מעלה ועוד פס בצד שמאל. אז אם הוא לא כתב את התגים האלה, אז הוא באמת יהיה פטור. מתי הוא יהיה חייב? זה לא בא איזה יוני שהוא לא מתכוון לעשות את התגים האלה, אז אם כן יוצא ששתי האותיות זין האלה הם בעצם מושלמים, אז מכיוון הוא אמנם בא לכתוב חטא, אבל בפועל הוא כתב שתי אותיות זין, לכן הוא יהיה חייב, ועד כאן דף קוף דלת.